Então, as outro Pesach. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם מאהבה. הקדוש ברוך הוא אין סוף, כל יכול, הוא הכל, לא חסר לו כלום. מה הדבר היחיד שיכול להיות חסר למי שהוא הכל ולא חסר לו כלום? הדבר היחיד שאי אפשר לבד, אפילו האין סוף לא יכול לבד, זה שתהיה אהבה. כי בשביל אהבה צריך שניים, ושניים שבוחרים זה בזה. לכן העולם כולו, הבריאה כולה, היא ביטוי של אהבה. הבורא ברא את הבריאה כדי שתופיע אהבה. לכן האדם הוא מרכז הבריאה. כי בשביל אהבה, אהבה היא רק מתוך רצון. והאדם הוא היצור היחיד שהוא בעל רצון. אז את כל הבריאה ברא הבורא, אבל חביב אדם שנברא בצלם. צלם אלוקים שבאדם, זה המשנה שפה בתחילת דף המקורות. חביב אדם שנברא בצלם. האדם הוא חביב במיוחד, הוא מרכז הבריאה, כי הוא זה שנברא בצלם אלוקים. מה זה צלם אלוקים שבאדם? השכל והרצון, יכולת הבחירה. אז בו מתבטאת האהבה, בגלל שבו יש גם את ההדדיות, שהיא תנאי לאהבה. אז חביב אדם שנברא בצלם. ובתוך זה, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. מה האדם הוא התוכן הכללי של כל האנושות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שמצד אחד כל העולם הוא גילוי, גילוי שלו, גילוי אלוקות. יחד עם זה, העולם הוא גם לשון העלם, הסתתרות. יש גבול לכמה העולם מוגבל יכול לגלות אינסוף. אז הקדוש ברוך הוא מגלה את אורו, הולך ומגלה את אורו, דרך זה שמופיעה בתוך העולם, בתוך הבריאה, נקודה מרכזית שבה מתבטא האור האלוקי בצורה יותר ישירה, ממוקדת, ומתוכה, אז מתוכה, לאט לאט בכל המציאות הולך ומופיע אותו אור אלוקי.
הרב?
כן.
מרים שירה מבקשת לשאול שאלה, אני מעלה אותה.
בבקשה. שלום הרב, רציתי לשאול אם הרב אמר שהצלם זה הנשמה, השכל והרצון, הצלם זה הנשמה, לא?
הרמב"ם כותב שזה השכל, ובתחילת מורה נבוכים. שצלם אלוקים הכוונה דימוי, כמובן שהכוונה, זה בעצמו הביטוי של הנשמה האלוקית שיש באדם. זה נשמה אלוקית, היכולת לתקשר עם אלוקות. אבל המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא, באמצעות הרצון, בשכל. זה אותו דבר במילים אחרות לעניין הזה.
תודה.
שמחה. אפשר רק להחזיר את דף המקורות? אוראל? אוראל, אפשר להחזיר את דף המקורות למרכז? סליחה, אז רק אני רואה את עצמי. זה לא כזה כיף. בסדר, אז נמשיך. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אז אדם הוא מרכז האנושות, וגם ישראל, והאדם הוא מרכז, האדם הוא מרכז האדם הוא מרכז הבריאה. זהו, חזר לי דף המקורות. תודה. האדם הוא, תודה. עוד יותר טוב. האדם הוא מרכז הבריאה. ישראל הם מרכז האדם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. וכלומר, האדם הוא נשמת הבריאה כולה. ישראל הם נשמת האדם. וואו, עוד יותר טוב. ישראל הם נשמת האדם, נשמת האנושות. כלומר, התוכן הפנימי, הערך הפנימי של הכל, וגם לעם ישראל יש נשמה. הנשמה של ישראל היא התורה. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. שהיא התורה. אז גם התורה ניתנה לנו מאהבה שהשם אוהב את ישראל, שהיא, כמו שאמרנו, שורש כל הבריאה. וזה יותר מאהבה. יש אהבה שהיא שיתוף, שהיא התפתחות למשהו, שהיא התקללות. יש אהבה שהיא ממש קיומית, שהיא חיבור מהותי, שעצם צורת החיים מופיע בה. זה נקרא חשק. חשק זה משהו שכל כך גדול, שהוא גם מעבר להיגיון. זה מתחשק, וזה לא. זה משהו מאוד מאוד פנימי. והקשר של הקדוש ברוך הוא איתנו, כמעט שהוא קשר של חיים, אז הוא זה שמתוכו יוצאים ממצרים. כך כתוב בתורה, זה המקור השני. אומר לנו משה רבנו, לא מרובכם מכל העמים חשק, השם בכם ויבחר בכם. הקדוש ברוך הוא חושק בנו. כי אתם המעט מכל העמים. זאת אומרת, יש משהו שמאוד ניכר שהוא גדול, שהוא מיוחד, כי הוא באמת גדול, הוא תופס את הרוב. אז ברור שיש לו ערך מיוחד. אבל עם ישראל הוא לא גדול בכמות. אתם המעט מכל העמים. אז למה השם בחר בנו? אלא מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה והפדחה מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים. השם מוציא אותנו ממצרים, זה הביטוי הגדול של האהבה. כי זה שינוי, התרחבות אלוקית בטבע, כי בטבע לא יכולנו לצאת ממצרים, אבל הקדוש ברוך הוא משנה סדרי בריאה, מופיע בעולם, כי הוא אוהב אותנו. וזה בונה את היחס שלנו אליו. איך אפשר, מתי אפשר, אני קראתי את הפסוקים במקור השני, נמצא פה במסך. לא, חפץ וחשק זה מדרגות שונות. חפץ זה יותר עצון מעשי. וחשק זה משהו יותר פנימי. תלוי, אפשר למצוא במפרשים שונים, בקשרים שונים, אבל פה כתוב שהשם חשק בנו. אז ודאי שחשק כאן זה משהו מאוד עליון. אנחנו אוהבים את השם אהבה אינסופית, אהבת חיים. כמו שעצם החיים שלנו הם ביטוי של האהבה שלו. אז איך אפשר לאהוב מישהו אהבת חיים? מתי אפשר לדבוק במישהו לגמרי, לחבר את החיים שלי לחיים של מישהו? צריך שני תנאים. אחד, זה לדעת שהוא אוהב אותי. ושני, זה שאפשר לסמוך עליו. כי אחרת, צריך שתהיה לו אמינות. ולדעת שהוא אוהב אותי. אז זה בדיוק מה שכתוב כאן. מאהבת השם אתכם, השם אוהב אותנו. ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוא אמין, אפשר לסמוך עליו, הוא מבטיח, אז הוא מקיים. זה גם מה שאנחנו אומרים כל בוקר, המשפט הראשון, של החיבור שלנו המחודש לקדוש ברוך הוא חיבור של האהבה הזאת. איך אפשר לאהוב את השם כל כך? אז אומרים, שחזרת בי נשמתי לחמלה, אתה אהב אותי, ורבה אמונתך. אמונתך זה אמינותך, אפשר לסמוך עליך, מפקידים את הנשמה, והוא מחזיר. אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבת עולם, אהבה מיוחדת. ומתוכה יציאת מצרים. בכל התהליך הזה של יציאת מצרים, מתגלה אותה אהבה, בהתערבות האלוקית הזאת בטבע, כמו שאמרנו. עכשיו אני מבקש לדלג לעמוד 2, לחלק התחתון, לכוזרי. זהו, הגענו. תודה. החלק התחתון של עמוד 2. אומר הכוזרי, וראה האח שב העניין האלוהי הדבק באברהם. יש השגחה אלוקית מיוחדת על אברהם אבינו. הוא אוהב את השם. כולנו נקראים זרע אברהם אוהבי. והשם אוהב אותו, מבטיח לו, אנוכי מגן לך, אני תמיד איתך, אני תמיד אשמור עליך, כמו שמבטיחים למי שאוהבים, שקורתים איתו ברית. אז אומר הכוזרי, הוא ראה, עכשיו העניין האלוהי הדבק באברהם, ואחר כך בהמון סגולתו, בכל עם ישראל, ובארץ הקדושה, שגם בה יש נוכחות אלוקית מיוחדת, אז איך זה קורה? בתהליך המעבר מאברהם לאומה בארץ, מביא האומה מדרגה אחר מדרגה, ונזהר בזרע עד שלא נמלט אחד מהם. זאת אומרת, כמו גנן, שמטפח איזשהו נדיר, שיש לו רק כמה פרטים בודדים שלו שיש בעולם, אז הוא שומר על כל אחד מהם, על אף אחד מהם שלא ייבול אף אחד מהם בדרך, שכולם יפריחו. ככה עם ישראל היה משועבד 210 שנים במצרים, בתנאים קשים, ואף אחד לא התבולל. אף אחד לא היה חסר ביציאת מצרים. אז זה אהבה. וגם שם, במצרים, והניח אותם בטוב שבמקומות, והפורי שבהם, במיטב הארץ, בארץ גושן. וירבם הריבוי ההוא, המופלא. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. והוא דאג לנו למקום הכי טוב, לתהליך ההתרבות הכי טוב. עד שהעתיק אותם משם, ונטעם באדמה הראויה לסגולה. זאת אומרת, זה כמו שקונים במשתלה עץ. אז העץ במשתלה הוא לא בקרקע, הוא נמצא בעציץ גדול. אז קונים, מביאים את העציץ הגדול הזה הביתה, ולא משאירים אותו בעציץ, אלא מוצאים אותו מהעציץ ונוטעים אותו באדמה. אז ככה מצרים היא הייתה, מצרים הייתה החממה, העציץ שבו גדלנו, ואז כשהוא הוציא אותנו משם, ונטע אותנו באדמה שמתאימה לנו בארץ הקודש, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. הקדוש ברוך הוא דאג שאף אחד לא ילך לאיבוד בשלב העיצוב, כן, לשאלה של אביבה, הקדוש ברוך הוא דאג שאף אחד לא ילך לאיבוד בשלב ההיווצרות של העם, שלא יחסר אף גוון. כשעם ישראל קיים כעם, קיים הרבה שנים כעם, יש בחירה חופשית, אז יש גם יהודים פרטיים שמתבוללים. עכשיו זה כבר עידן של גאולה, שקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהארצות, ומביא אותנו לארץ ישראל. בשלב הזה, מי שלא רוצה לבוא לארץ, אז אין עליו את ההבטחה הזאת. כמו שגם היה ביציאת מצרים. כשיצאו ממצרים, מי שלא רצה לצאת, אז מת במכת החושך. אז גם היום, לצערנו. ונקרא אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, כאשר נקרא גם יושב הקרובים ויושב ציון ושוכן ירושלים, לדמותם בשמיים. כמו שאמר, היושבי בשמיים. מה זאת אומרת? איך אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא בתואר, זה מפחיד, שלא נקטין חלילה. אז אחד הכינויים של הקדוש ברוך הוא, שמיים. כמו בביטוי, יראת שמיים, כוונה יראה מהשם. או כשאומרים, מן השמיים תנוחמו, מן השמיים ירחמו, כוונה השם. אז למה קוראים להשם שמיים? כי השמיים זה פתח על האינסוף, זה משהו מופשט, לא רואים פה צורה מסוימת, זה פתוח לאינסוף, אז לכן הקדוש ברוך הוא נקרא שמיים. אז כמו שהקדוש ברוך הוא נקרא שמיים, הוא נקרא אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, והוא נקרא יושב הקרובים ויושב ציון ושוכן ירושלים. כי כמו שהוא נמצא, אומר הכוזרי, מפני הראות אורו באלה, בציון, בירושלים, בקרובים, בעם ישראל, כהראה אותו בשמיים. אך במצוע העם, איך התהליך הזה קורה? מה זאת אומרת יושב ציון ושוכן ירושלים? במצוע העם, ראויים, כשנמצא בארץ עם, ראויים לקבל האור ההוא, את האור האלוקי של השרת השכינה, והוא, הקדוש ברוך הוא, מציל אותו, את האור עליהם. איך זה נקרא, התהליך הזה? שמישהו מציל אור חיים, מביע את החיות שלו במישהו, ונקרא זה ממנו אהבה. זאת אהבה. שקדוש מאיר את אורו בנו, בעם ישראל. והיא אשר נקבעה לנו, כלומר צרובה בתוכנו, ונתחייבנו להאמינה ולהודות עליה באהבת עולם אהבתנו. זאת ההכנה לקבלת מלכות שמיים. לפני שאומרים שמע ישראל ומקבלים מלכות שמיים, אז קודם כל צריך להגיד את התשתית, מתוך מה, באיזה הקשר, בנוי הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז אומרים, קודם כל, אהבת עולם אהבת השם אלוקינו, וגם בערב, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. למה? כשנשים אלה לבבינו, שההתחלה ממנו, מהשם, לא ממנו אנחנו. אז זה התמצית של כל ספר הכוזרי, החל מהחלום. מלך כוזר חולם חלום, אומר לו המלאך, כוונתך רצויה, ומעשיך אינם רצויים. סימן, א', שיש מעשים, שלא מספיק להאמין בלב, אלא צריך לבטא את האמונה במעשים, ודבר שני, שיש מעשים רצויים, ויש מעשים לא רצויים. מה זה מעשים רצויים? שהשם רוצה אותם. אי אפשר לעבוד את השם באינטואיציה, להמציא מהרגש, דרך נכונה לעבוד את השם. הרי אדם הוא יצור מוגבל. איך יצור מוגבל יכול ליצור קשר אמיתי עם אינסוף? זה תמיד יהיה מגוחך, כמו משל הכסיל בבית המרקחת. אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. אדם לא יכול לדעת איך עובדים את השם באמת, בצורה שבאמת עושה נחת רוח לפניו. רק השם יודע. אז זה הכוונה שהתחלה ממנו, לא ממנו אנחנו. זה אהבה. הוא מתחיל. הוא נותן לנו, הוא מעניק לנו את היכולת להיפגש איתו בצורה אמיתית. ולהיות מחוברים אליו, חיבור חיים בצורה אמיתית. וזאת אהבה של יציאת מצרים. אומר המהר"ל, אם את יכולה לרדת את פועל עד לתחתית העמוד, עוד מקור אחד. טיפה אני מבקש להזיז את העמוד כלפי מטה. טוב, נתחיל. אומר המהר"ל, ואחר כך אמר חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. זאת המשנה שפתחנו בה. אומר המהר"ל, כבר אמרנו לך כי ישראל נקראים בנים בשביל שהם עלולים מאמיתתו יתברך. תודה. בדבר זה גורם החיבור והדבקות לגמרי. זאת אומרת, את כל הבריאה השם ברא. אבל הוא, כמו שאמרנו, הוא מופיע בה בצורה היסטרית. היא תוצר שלו. אבל המקור הבסיסי, התמצית של הופעת רצון השם במציאות, זה ישראל. זה נקרא עלולים מאמיתתו יתברך. עצם האמת האלוקית, חותמו של הקדוש ברוך הוא טבוע, צרוב בישראל, ודבר זה גורם החיבור והדבקות לגמרי. ולכך אמר, חיבה יתרה נודעת להם. כי מה שהם אלוהים ממנו, הוא הסיבה שמחר השם יתברך בישראל, ודבר זה נודע להם. חיבה יתרה נודעת להם, כתוב שם במשנה. איך נודע להם? באיזה באופן נודע להם? שבשביל זה הוציא אותם ממצרים. כמו שאמרנו, בטבע לא הייתה לנו קיימות בכלל. אז יציאת מצרים היא סימן ששם אוהב אותם, כי הוא משנה את סדרי הנהגת עולמו לכבודנו, כדי שנהיה. טוב, עכשיו אפשר לחזור לעמוד הקודם, לאמצע עמוד אחד, למקור של הרב ציודה. עוד קצת. תודה, זהו, מצוין. אומרים בהגדה של פסח, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. כי ככה זה בטבע. אומר הרב ציודה, בפנייה הזאת כביכול של הבורא לנבראים, מה זה לא ההנהגה הסדירה של דרך הטבע, שהוא מנהיג את כל המציאות, אלא פונה אלינו ישירות, אנו נפגשים עם מושג אהבת הבורא לנבראים. יש הרבה מיני מדרגות באהבה. יש אהבות קטנות ופרטיות, בין אדם לחברו, כלומר מישהו מסמפת מישהו אוהב לעשות את הדברים ביחד, לדבר איתו, יש להם תכונות משותפות, אבל זה אהבה מוגבלת, כי כל יציר נברא הוא מוגבל. אז שני הצדדים באהבה מוגבלים. אבל כל אלה אינן מתחילות בקטנות, אלא באהבה האלוהית, המקורית, העליונה. ואתה מחיה את כולם. האהבה הכי גדולה היא להעניק חיים. אין אהבה יותר גדולה מזו. והאהבה האלוהית היא כזאת, שהיא מעניקת חיים. יש רומנטיקה אלוהית גדולה בעולם. יש אהבת הבורא לנבראים. מה פירוש? גדולה. לא גדולה יחסית, יותר גדולה מאחרות, כי השם יותר גדול. גם הגודל האלוקי הוא לא יחסי. אלא כל תואר אלוקי הוא מוחלט. זאת אומרת, כשאומרים שהקדוש ברוך הוא חכם, זה לא כמו שאומרים על אדם שהוא חכם. כשאומרים על אדם שהוא חכם, הכוונה שהוא יודע הרבה, שיש לו מיומנויות חשיבה, שהוא פיקח או אינטליגנט, אבל כשאומרים שהשם חכם, זה הכוונה היא לא שהוא מבין הכל, שהוא נורא נורא אינטליגנט, אלא כל המציאות כולה היא תוצר, היא ביטוי של החוכמה האלוקית. אותו דבר, כשאומרים שהשם טוב, זה לא כמו שאומרים שאדם טוב. אדם טוב, הכוונה, הוא יותר פתוח לאחרים, הוא יותר מוכן לתת להם לשמחה, חושב עליהם. אבל כשאומרים שהשם טוב, הכוונה היא שכל הבריאה כולה היא ביטוי של הטוב האלוקי, שהוא הרבה יותר לאלה או לאלה, מכל מה שיכול להתגלות בבריאה המוגבלת. כמו שהחוכמה האלוקית היא לאלה או לאלה, מה שמתגלה בבריאה. אותו דבר, כשאומרים שהשם אוהב, הכוונה שכל הבריאה כולה היא ביטוי של האהבה הגדולה האלוקית, של אתה מחיה את כולם. או בלשונו של הרב ציודה כאן, יש רומנטיקה אלוהית גדולה בעולם. יש אהבת הבורא לנבראים. אהבת הבוחר בעמו ישראל באהבה ובעולם כולו. מה זה בוחר? המובן האלוקי של בחירה הוא גם שונה מהמובן של בחירה אנושית. בחירה במובן האנושי זה כמו, זה ברירה מתוך כמה חלופות. יש כמה אופציות ואדם בוחר אחת מהן. אבל כשאומרים שהשם בוחר, הרי הוא ברא את כל האופציות. אז מה הכוונה שהשם בוחר? הכוונה שמראש הוא ברא את אחת החלופות שהיא שונה, שהיא אחרת. כשאומרים שהשם בחר בנו מכל העמים, הכוונה שהוא יצר אותנו שונים במהות. כמו בישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בחירה אלוקית, זאת אומרת יצירה. אז הקדוש ברוך הוא בוחר בנו. נחזור שוב על מה? נחזור על זה שאהבה אלוקית היא כללית, ובחירה אלוקית, שאומרים שהשם בחר בנו, הכוונה שהוא יראה אותנו. כי בחירה אלוקית היא יוצרת. ובעולם כולו, מתוך זה, יש יחס של דביקות הבורא. הבורא בנבראים, והנבראים בבורא. דביקות הדדית, שמתגלה במיוחד על ידי ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, זה מצידנו כלפיו. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, זאת הגדרה שמשה רבנו מתגלה לנו. הפסוק אומר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה לא תכונה מסוימת של עם ישראל, אלא זאת ההגדרה. ואתם, מי זה אתם? הדבקים בהשם אלוקיכם. כלומר, עם ישראל הוא קודם כל תכונה. תכונה של דבקות מוחלטת בהשם. והתכונה הזאת מופיעה בעולם בצורה של קבוצת אנשים. אז אמרנו, השם אוהב את כל הבריאה, כי הוא ברא את כולה, אבל אהבתו, אמרנו שאהבה זה קשר חיים של הדדיות, לשאלה של עסקה. אז בעם ישראל מופיעה הדדיות הזאת. השם בורא את כל העולם מתוך אהבה, ושתופיע בחזרה אהבה של הנברא אל הבורא. ובעם ישראל זאת התכונה. אצל כל, יש הבדל מהותי בין אהבת הבורא של ישראל, להדבקות של ישראל בבורא, לבין שאר הבריאה. כי זה הרב קוק כותב במאמר קרבת אלוקים, שלכל יציר נברא, יש שני רצונות הכי עמוקים, הכי בסיסיים. כן, אצלנו זה הדדיות, גם עם ישראל אוהב את השם, באהבה כזאת מוחלטת. זה מה שאני עכשיו מסביר, שזה לא בחירה של אנשים מסוימים, מדברים על התכונה של האומה, אז יש מי שזכה שהתכונה הזאת מתגלה בו יותר, ויש מי ש... רגע, עדיין לא, אבל זה אומר שהוא מתנהג בניגוד לתכונה שלו, זה לא, הוא מתנהג בצורה לא טבעית, כמו שישראל מאמינים. אז יהודי יכול להיות לא מאמין, יש עולם הפרטי, אבל הוא צריך לעשות בשביל זה שחיר, זה לא טבעי. לכן יהודי שלא מאמין, הוא לא יכול להיות סתם חילוני רגוע, כמו מוסלמי חילוני או נוצרי חילוני, הוא חייב להיות אנטי, כי הוא כל הזמן מדחיק, אז הוא חייב לנמק את זה, הוא חייב להיות נגד, הוא חייב להסביר למה זה לא בסדר. אז התכונה שלנו, של עם ישראל, היא תכונה של דבקות באשי. מסביר הרב קוק, כל יציר נברא, יש לו שתי תכונות שהן הכי הכי יסודיות. אחת זה החיבור לאינסוף, הטבעי, כי אדם הוא בא, כי כל יצור נברא מהאינסוף, אז הוא ממילא, יש לו קשר של דבקות באינסוף. אבל חוץ מזה, במקביל, יש לכל יציר נברא, הרצון הכי, הכי, הכי עמוק שלו, השני, לחיות, לשרוד, בלי קשר לערכים, בלי קשר לדבקות, בלי קשר לכלום. פשוט רוצה להיות. אז ככה זה בכל הבריאה, חוץ מאשר בעם ישראל. כי בעם ישראל, הרצון להיות, והרצון לדבוק בהשם, זה אותו רצון. כי אין לנו רצון חיים אחר, לא מתוך, לא בהקשר, לא כחלק מהדבקות בהשם. אנחנו רוצים להיות, כי אנחנו רוצים להיות עם השם. אין לנו להיות אחר, בתור עם. בתור עם ישראל. אז לכן, דבקות הנבראים בבורא, מתגלה במיוחד על ידי, ואתם מדבקים בהשם לוקחם, ו הדבקות של הבורא בנבראים מתגלה במיוחד על ידי ושכנתי בתוכם. מה זה לשכון? לשכון זה להופיע באופן קבוע במקום, במרחב מסוים. נגיד, אני יכול לעבור ברחוב, אני יכול לשהות ברחוב, אבל אני לא שוכן ברחוב, אני שוכן בבית שלי. שם אני נמצא, זה המקום שלי. אז ככה הקדוש ברוך הוא אומר, ושכנתי בתוכם. אני נמצא בכל מקום, אבל אני שוכן בישראל. נמשיך בדף, אומר הרב ציודה, צריך להבין שהאהבה שאנחנו מכירים היא ניצוץ קטן של האהבה המקורית העליונה של בורא העולם לנבראים. למה אהבה כל כך מרגשת? כי אהבה שלנו, אהבה של נברא לנברא, היא התנצצות קטנה של אהבה האלוהית העליונה שמחיה את כל המציאות. זאת נגיעה בשורש כל החיות. אז הם מרימים את האדם גבוה. אבל ניצוץ קטן של אהבה המקורית העליונה של בורא העולם לנבראים, של הרומנטיקה היותר רוממה ויותר גדולה של ההתעניינות והשייכות, ההשראה והקרנת אור השם על כל העולם כולו. יש לזכור שערכה היסודי של אהבה, מאיפה היא מתחילה, הוא באהבה שהיא ממקור הבריאה, לא בתוך הבריאה, באהבה שמעל הכל, שבראשית הבריאה. מזה נמשכת אהבת הבריאות. אהבת הבריאות, שעם ישראל מצטיין בה מאברהם אבינו, אז זה לא איזה סנטימנטליות כזאת, או יכולת נתינה, או חמלה, או אני יודע מה, חברותיות, אלא אמונה, ביטוי של אמונת האחדות. אומר רב ציודה, מזה נמשכת אהבת הבריאות. יחס טוב וישר, מתוך הבנה שאין קונטרסט וניגוד, אלא כולנו מאוחדים. איך פותרים קונפליקטים? כשמגלים את המכנה המשותף עם שני אחים רבים, אז אומרת האמא, כולנו אחים, כולנו משפחה אחת, אז בואו נהיה נחמדים אחד לשני. עם שתי מחלקות במפעל מסוכסכות, אז מנהל למפעל קורא להם, ואומר, כולנו מפעל אחד, כשמפעל יצליח, כולנו צריכים להיות ביחד. כלומר, תמיד מגלים את השלום, פותרים את המחלקות, על ידי מציאת המכנה המשותף. מהמכנה המשותף של כל הברואים, שהשם ברא אותם. אז ככל שיותר מכירים ויותר דבקים במקור האלוקי של כל המציאות, אז יותר אוהבים את כל הבריאות. כי כולנו מאוחדים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. כשרוצים לעשות רצונו בלבב שלם, מתברר שכולנו אגודה אחת. אני אשמח לענות מרים שירה, רק תחליפי קודם את המקלדת לעברית, כי אני לא מבין סינית. או שוודית, מה שזה. קיצור, צריך להקליט בעברית. טוב, נמשיך בינתיים.
רגע, הרב, רעות רוצה לעלות לשאול שאלה. רגע.
שמחה.
שלום הרב, ותודה רבה על השיעור. הרב, יש לי שאלה, כאילו זה לא חסוכה לשאלת כפירה, פשוט כאילו רציתי להבין, הרב, הקדוש ברוך הוא בעצם הכניס אותנו, כאילו, הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו למצרים, אז כאילו, הקדוש ברוך הוא המקור היחיד שיכול להוציא אותנו ממצרים.
ברור.
לא יכולנו לצאת... כאילו, לא יכולנו לצאת חוץ מבלעדיו. אז זה לא כאילו ברור?
לא, יש... יש, יש טבע. אז בטבע יש כל מיני תהליכים, גם תהליכים לאומיים, שעם משעבד עם אחר, אבל שזה צריך שתהיה אפשרות, נגיד, אם עם אחד יתגבר על העם השני, והעם השני אחר כך יתגבר בחזרה על העם הראשון, והחזיר לו כפל כפליים, ושיעבד אותו בחזרה, זה כי היה לעם הזה איזשהו כוח. לעם ישראל לא היה שום כוח לצאת ממצרים. זה לא היה טבעי. זה היה התערבות אלוקית מיוחדת, ששיתקה את מצרים והוציאה אותנו. אז זה לא תהליך טבעי.
אוקיי, הרבה, זה חידל לי, תודה רבה, אוקיי, תודה.
שמחה. טוב, הנה. אז מרים שירה, בתרגום לעברית. מה גורם לאדם לאהוב יותר מישהו אחד על האחר, אם הקשר שלו כלפי שני אנשים הוא אותו דבר? אז אמרנו, זה כמו, זה אותו דבר ולא אותו דבר. אותו דבר מבחינת עצם זה שהבורא בורא את כל הבריאים, אז הוא אוהב את כל הבריאים. אבל ההתגלות האלוקית מופיעה ברמות שונות, ביכויות שונות. זה כמו שכל האיברים של האדם, הם איברים של האדם באותה מידה. האצבע היא איבר בדיוק כמו המוח. או המוח הוא לא יותר איבר מאשר האצבע. אבל המוח הרבה יותר חשוב מהאצבע. יש לו תפקיד הרבה יותר מרכזי. אפשר לחיות בלי אצבע, אי אפשר לחיות בלי מוח. אז ככה, הקדוש מופיע קודם כל בעם ישראל, ודרכו בכל המציאות. אז האהבה, האהבה של הקדוש פה לישראל, חביבים ישראל, שנקראו בנים למקום, זאת אהבה מיוחדת. ואוריאן שואלת, למה אצלנו הרצון לחיות והרצון לדבוק באינסוף הוא אחד, ואצל שאר הנבראים לא? כי עצם החיים שלנו, אמרנו, החיים של עם ישראל, הדבק שמחיה אותנו, שמלכד אותנו, זה לא אינטרסים כלכליים, ביטחוניים, אלא יש לנו רק דבק אחד, הרצון לדבוק באשים. זו תכונת החיים, זה אופי החיים שלנו, ככה שעשה אותנו. זאת התכונה. לא מגיע לנו ישר כוח על זה, זה אנחנו. זה מי שאנחנו, הדבקים והשם אלוקיכם. אין לנו רצון אחר לחיות.
הרב?
כן.
רות אבטליון גם רוצה לשאול.
בסדר? כן, חבוד.
שומעים? כן. הרב, אני לא כל כך מבינה, כאילו, גם אם יש לנו רצון, כאילו, גם אם אני מוצאת את הנקודה המשותפת, שכולם נבראים של הקדוש ברוך הוא, או שכמו שהרב נתן דוגמאות, כולנו אחים וזה, זה לא גורם לי עדיין לאהוב מישהו מסוים. זה גורם לנו שאולי אנחנו פועלים על אותה...
לא, זה להסתכל על המציאות, ולהבין שאנחנו אחים, אנחנו ביחד. יש תחושה של שיתוף, של קשר, שאור השם מופיע בהכל. אם מסתכלים על המציאות בעיניים פרטיות, של הישרדות הקיומית, אז אני מסתכל רק על מה שמתאים לאינטרסים שלי, ומה שלא, אז האדם לא סופר אותו בכלל, לא מתייחס אליו, אז הוא בטח לא אוהב אותו. אבל אם מסתכלים על המציאות בתור גילוי אור השם, אז באמת אוהבים הכל. כמו שנראה עוד מעט.
כן. אבל יכול להיות שכאילו, אדם אחר, למה כאילו קשה לי לאהוב אדם אחר? כי בעיניי הוא מפריע כאילו למהלך האלוקי, כאילו לא.
טוב, זה משהו אחר. אז עוד מעט נדבר על זה, בעזרת השם, בעמוד השני. עוד מעט נגיע לזה.
תודה.
בשמחה. כן, עכשיו השלמה למרים שירה. שני אנשים שונים בתוך העם. כי גם בתוך עם ישראל, אז יש, עם ישראל למשל לגוף, לגוף אחד גדול. כמו שהסנהדרין נקראים עיני העדה, שהחיילים נקראים שיניים של המדינה, שינייך כדר רחלים, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. אז יש איברים שיותר קשורים אחד לשני, יש איברים שיותר רחוקים. אז כשמגלים מישהו עם יותר הזדהות, עם אותו תוכן, כמו 70 פנים לתורה, אז יש מישהו התורה שלו ממש מתאימה לתורה שלי. אהבת השם שלו מתאימה לאהבת השם שלי. אז סימן שיש בנו בינינו חיבור מיוחד, אז אני אוהב אותו יותר, מרגיש כלפיו קשר יותר עמוק מאשר עם אחרים. אבל אני אוהב את כל ישראל. אבל לא באותה מידה כמובן. כן, בהמשך למה שאוריאן אומרת, זה נכון. אנחנו, הרצון, יש, יש לה, אפשר לנסח את שני הרצונות, שכל רצון נברא ככה. זה הקשר עם החיים, והקשר עם מקור החיים. אצלנו זה אותו דבר. זה לא תחרות של עמוק יותר, עמוק פחות. אלא בחוויה של, של, של כל יצור נברא זה נפרד, כי הרצון לחיים לא קשור לשום דבר ערכי. ואצלנו, הרצון לחיות והרצון לדבוק, זה אותו רצון. טוב. אז שוב, אנחנו, תודה. אנחנו בפסקה האחרונה, בעמוד 2, מזה נמשכת אהבת הבריות. יחס טוב וישר, מתוך הבנה שאין קונטרסט וניגוד, אלא כולנו מאוחדים. אנו נכדים של אברהם אבינו, אוהב הבריות הגדול, כל הבריות כולן, עד אנשי סדום. הרי סדום זה האנטיתזה של אברהם אבינו, בדיוק ההפך. אצל כל, אצל כל אדם, לפעמים הוא טוב, לפעמים הוא לא טוב, אברהם אבינו הוא טוב בהגדרה, הוא טוב לכל, כל הזמן, גם כשהוא חולה אחרי ברית מילה, בגיל 99, כחום היום, הוא יוצא חוץ לחפש אורחים. אצל אברהם אבינו, עכשיו יש אנשים ממוצעים, שעוזרים כשהם יכולים, כשהם פחות נוח להם, פחות עוזרים. ואברהם אבינו עוזר תמיד, וסדום זה האנטיתזה של אברהם אבינו. אברהם אבינו מכניס אורחים, בסדום אסור להכניס אורחים, בחוק. אברהם אבינו גומל חסדים, בסדום אסור לגמול חסדים, בחוק. האנטיתזה של אברהם אבינו זה סדום. וכשסדום נופלת בשבי, אברהם אבינו מסכן את החיים שלו, והוא הולך להציל אותה. אהבת, מתוך אהבת הבריות, בלי סוף. כל הבריות כולה. אחדות כל המציאות כולה. אנחנו בפסקה התחתונה בעמוד, וגם בתחתית המסך. פסקה שמתחילה במילים, מזה נמשכת אהבת הבריות. אחדות כל המציאות כולה, אחדות כלל ישראל כולו, נמשכת ממקור החיים, כאימך מקור חיים. איך פוגשים את הבורא, באמת, מבפנים, בתור מקור החיים שלנו. ממקור בוחר במו ישראל באהבה, שהוא מנביע את החיים הלאומיים שלנו. ממקור אהבת מקור המציאות על הנבראים כולם. ככל שמתגלה קדושת ישראל וגבורת ישראל יותר, מתגלה, יותר מתגלה אהבת בורא עולם לעולם, ולאדם נברא בצלם. אם אפשר להוריד את העמוד. אם אפשר, תודה. שיר השירים הוא גילוי של האהבה, הדבקות. הקשר האלוהי הבלתי פוסק לכלל ישראל. זה הנושא. גילוי השראת השכינה בישראל, ומתוך כך התקדשות כל האדם כולו על ידי קדושת ישראל. זה בנות ירושלים, החברות של הקהלה, של סביבה, אומות העולם. ומתי מופיע הגילוי הזה? כלומר, מתי קוראים את שיר השירים בציבור בבית הכנסת? ביום ההולדת של העם הזה. ובפסח. שבת חלומות פסח, אז קוראים מגילת שיר השירים בציבור. כי זה להיוולד, זה להיות, להיות זה להיות. אוהב השם. קודש קודשים של רוממות האהבה ברום עליוני בעולם, שזה שיר השירים. המשנה במסכת ידיים אומרת שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. זאת אומרת, שיר השירים הוא נוגע בנקודה עצמה של, של תכלית כל הבריאה, של תמצית הקשר של קדוש ברוך הוא עם ישראל. אותה אהבה, אותה אהבה הדדית. של דודי לי ואני לא, אני לדודי ודודי לי. כל שאר הספרים בתנ"ך מדברים על ההתגלות של האהבה הזאת בהיסטוריה של עם ישראל ובחוקים שלו, בחמישה חודשי תורה, אחרי זה בהיסטוריה של עם ישראל, בנביאים ראשונים, בתוכחות המוסר של הנביאים, בנביאים אחרונים, או בחוכמה שבכתובים, אבל כל אלה פרטים, גוונים של ההתגלות של האהבה האלוקית. אבל שיר השירים מדבר על הנקודה, לכן הוא קודש קודשים. אז קודש הקודשים של רוממות האהבה ברום עליוניותה, שייך להתגלות של בצאת עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, על ידי הבוחר בעמו ישראל באהבה. זה ביחד עם זה. הופעת החיים של עם ישראל ואהבת החיים. אהבה זו היא אהבת כל העולמים כולם, כל היצורים כולם, בכל האדם כולו, במרכזיות של ואתם צוני, צון מראיתי, אדם, אתם קוראים אדם. כי תמצית האנושות, תמצית הערך, בשבילו קיימת האנושות, הבחירה, מופיעה במיוחד בישראל. בתכונת החיים של עם ישראל, של אהבת השם. אז נעבור לעמוד 2. אוראל, אם אפשר להוריד את ה... להמשיך הלאה לעמוד 2 למעלה. תודה. אבל לפעמים קשה לאהוב. לפעמים אפילו מרגישים את ההפך מהאהבה. אז שוב, למה קוראים בפסח לשיר השירים? כי פסח זה הופעת החיים של עם ישראל, ושיר השירים זה תמצית החיים של עם ישראל, טעם החיים. אז מזכירים אותו ביום הולדת. כמו שביום הולדת, אז מספרים סיפורים על חתן היום הולדת, אופים עוגה בטעם שהוא אוהב. זה הטעם שאנחנו אוהבים, שיר השירים. אז זה תוכן החיים, מופיע ביום הולדת, בחיים. איך מרגישים את האהבה של הקדוש ברוך הוא ביום יום? את נושמת? את חושבת? את מרגישה? יש לך רצון לדבוק בו? זה כי הוא אוהב אותך. הוא נתן לך את הזכות לאהוב אותו. אין אהבה יותר גדולה מזה. אנחנו לא נמלים שמסתובבות בעולם, או כוכבים שמסתובבים בחלל, כחלק מהממלכה האלוקית, מכיסא כבודו. אנחנו רעייתו. אז כן, זה גם ביום יום. כל הנשמה תעלה לי על, כל נשימה ונשימה. כל אלה זה ביטוי של אהבה. אנחנו לא נושמים אוטומטית. אבל אנחנו מנשים אותנו כל הזמן. הנשמה מנשמה לנשמה. טוב, אז שוב, אנחנו בעמוד 2 למעלה. אז אמרנו לפעמים, קשה לאהוב. זה גם שאלה הכדור קודמת שירות. לפעמים קשה לאהוב בגלל הטבע. אנחנו שפוגשים מישהו שהוא מאוד מאוד שונה. נראה אחרת לגמרי. תכונות אופי שונות לגמרי. קשה לאהוב אותו. כי יש פחות הזדהות שמגיעה לאהבה. לפעמים, קשה לאהוב מישהו בגלל התורה. בגלל שהוא מתנהג בצורה כל כך לא בסדר לפי התורה, אז קשה לאהוב אותו. אולי לפעמים זה נראה כאילו אסור לאהוב אותו. אז זה מה שהרב אומר כאן. כשיש על האהבה, אני קורא בעמוד 2 למעלה, כשיש על האהבה מניעות וסתירות, כלומר מניעות זה משהו שמונע, מפריע, סתירות זה ממש ההפך, בין מן הטבע, כלומר כתוצאה משוני שבטבע, בין מן התורה, אז מה קורה לאהבה? היא מזדככת יותר. זה כמו כל קושי בחיים. קושי מוציא מאיתנו איכויות פנימיות. זה כמו שאדם חולה לא עלינו, אז הוא מחלים, לא הרופא מרפא את החולה, אלא התפקיד של הרופא הוא ליצור תנאים ואפשרויות שיעזרו לגוף של החולה לרפא את עצמו. מי שמרפא את החולה, זה החולה. לא אותו רובד שחלה, הוא הרובד המרפא. אלא המערכת החיסונית ורצון החיים, התמיד, העמוק, הם אלה שמרפאים, הם אלה שמחזקים את השכבה החיצונית החלשה. אז ככה, כל הדבר, כל קושי, כל סוג של קושי, קורא לנו להעמיק, להיות יותר פנימיים, יותר אוטומטיים. אז אותו דבר, האהבה. כשקשה לאהוב, אז מה זה עושה לאהבה? היא מזדככת יותר. רב ישראל מרוז'ין אמר, מה זה אהבת ישראל? כן, לבודד את החומר נטו. אם אוהבים מישהו שהוא תמיד חכם, אז זה אהבת ישראל יחד עם אהבת התורה. אם אוהבים מישהו שיש לו מידות טובות, אז זה אהבת ישראל יחד עם אהבת מידות הטובות. אבל אהבת ישראל נטו, זה לא אחד כזה שחוץ מזה שהוא ישראל, אין לי אף מילה טובה להגיד עליו. אבל ישראל, אז אני ממש אוהב אותו, וממש מסור אליו. זה אהבת ישראל, המזוקקת. הדוגמה על החולה. לא הרופא מרפא את החולה, הרופא מספק תנאים. חומרים או נותן הדרכות, ומי שמרפא את החולה, מי שמרפא את החולה זה הגוף של החולה בעצמו, רצון החיים של החולה בעצמו. רצון החיים העמוק שמתבטא באיכויות של המערכת החיסונית הוא זה שמרפא את אותם חושות שבחולה. אז אותו דבר, תמיד קושי מזמין אותנו, מחייב אותנו להוציא כוחות פנימיים. כשעושים משהו שהוא קשה, עושים אותו עם יותר רצון. נכון, אם ישנו הרבה בלילה וצריך לקום בבוקר, זה לא מאוד קשה. אבל אם לא ישנו מספיק בלילה וצריך לקום בבוקר, אז צריכים להיגרס יותר רצון, רצון יותר פנימי לקום. טוב, עד כמה זה קורה בחיים שלנו, אז זה לגמרי בחירה שלנו. אותה אהבת השם. וזה גם עניין של מודעות. לכן יש את העניין של ההודעה התמידית על כל דבר. ככל שיותר מבינים שדברים לא מובנים מעליהם, שהכל הוא חסד השם, אז גם האהבה שלנו אליו יותר נוכחת, יותר פעילה. בחירה שלנו. פתוח לכולם, 24/7, זה מאוד כיף, מומלץ. לזכור כמה השם אוהב אותנו, כמה הוא מתגלה בכל מקום, ממילא פוגשים אותו כל הזמן. הנה, ככה מעבירים את זה מהשכל הרגש. שזה לא, הקדוש הוא נורא חכם, אז הוא ברא את הכל, כי הוא נורא חכם, אלא הוא טוב. החיים שלנו הם גילוי של אהבה, של טוב. התשורים על כל דבר בתור מתנת אהבה של הבורא. אז אוהבים אותו באופן טבעי, כמה מפנים לפנים. לא, מה שאמרתי על אהבת ישראל, זה אהבת ישראל נטו. אז כמובן שאם מישהו תמיד חכם, הוא גם יותר מבטא את התמות הישראליות שלו. אבל יש פה כבר עוד ערכים בסל הערכים שלנו. זה אהבה שהיא מורכבת מהרבה גוונים. אבל מישהו, רק ישראל, וחוץ מזה אין בו שום דבר טוב. כלומר שהוא הוסיף איזה מדרגה, או חי מדרגה ישראלית בעוצמה. אבל ישראל, אז הנה, אהבת ישראל נטו. זה לא מחמאה גדולה, אבל זה אהבת ישראל המזוקקת. מזוקקת, הכוונה, החומר נטו. אז אין סיבה לראות אותו, חוץ מזה שהוא ישראל, ואהבה, כתוצאה מזה אמרנו, מזדקחת יותר, אומר הרב, אני ממשיך לקרוא בפנים, בשורה העליונה, סוף השורה העליונה, עד שנתעלה לעצם האהבה האלוהית. אני אוהב אותו לא מתוך הזדהות מסוימת, אני מתחבר למשהו בו, אני לא מתחבר לכלום, אבל השם אוהב אותו. באהבה האלוהית, שבראה כל היצורים, שמחיה אותם בכל עת. האהבה האלוקית, גם מקור, כל הבריאה, ולא רק איזה מקור שברמה, בשלב הייצור, אלא כל רגע ורגע. כן, צריך לאהוב כל יהודי, אבל האהבה הזאת מתגלה באופנים שונים. נגיד, יש מצווה לאהוב את החכמים ולהתיירא מהם, ויהודי שהוא רשע, אז האהבה כלפיו מתבטאת, למשל, יש בסיפור בתחילת מסכת ברכות, הרבי מאיר וברוריה אשתו, שהיו להם שכנים רשעים שהיו מצערים אותם. עד כדי כך שרבי מאיר שקל להתפלל שהם ימות, ואז אמרה לו, ברוריה, אשתו, במקום להתפלל שהם ימותו, תתפלל שהם יחזרו תשובה. אז הוא התפלל והם חזרו בתשובה. אז ככה אוהבים יהודי שהוא רשע. מתפללים שיחזרו בתשובה. לא שקדוש ברוך הוא יחסל אותו, אלא שיזכה גם הוא לטעום ולחיות את אהבת השם. אז בזה מתבטאת אהבת יהודי שהוא רשע.
הרב, רות יכולה לשאול שאלה?
אין בעיה.
כן.
אני לא כל כך מצליחה שזה יתיישב לי, כי הרבה פעמים אדם הוא, יש אנשים שהם פשוט אנשים טובים, ולכן פשוט כאילו, הם פשוט אוהבים כל מי שנמצא לאדם. אבל להצליח לאהוב אדם שהוא לא יודעת, כאילו, נראה לי זכור גם שמי שהייתה לי פעם לראות הכל, כאילו אדם לא יכול, אדם רגיל כאילו לא יכול לאהוב את הרשע, אז עדיף אפילו ש, שכאילו, שלא ינסה לאהוב אותו. כי הוא לא צריך להפריד בין, בינו לבין המעשה.
מי שתסוכן לו.
אז זה, יכול להיות שלנו זה מסוכן?
תלוי. וגם יש הבדל בין אהבה הבסיסית לצורת ההתנהלות מולו. זאת אומרת, יש אדם שצריך להתרחק ממנו, שמסוכן, כמו בשאלה שעסקה שאלה בכתב. עד שושב בתשובה עלו להרחיק יהודים נוספים. אז נכון, אם בן אדם עלול לגרום לנזק, גם צריך לבלום את הנזק הזה. אבל מתוך אהבה.
יש...
מה?
מה, אני יכולה לעשות משהו קטן, נגיד, שאני יכולה להגיד לעצמי, שאני לאט לאט אצליח יותר, כאילו, להתחבר באהבה לכל יהודי.
שתביני שכל יהודי הוא גילוי של שם השם בעולם. כל יהודי הוא נשמה. מה?
הוא לא עושה אבל את רצון השם בהכרח.
נכון, אז הוא לא מצליח לממש את משהו, אז באמת הרבה רחמנות, זה הרבה כאב. אבל הכאב הזה והרחמנות הזאת היא באה מתוך אהבה, אבל לא, לא שנאה. אני יכול לסנוע את ההתנהגות שלו, אבל לא אותו, הוא אור אלוקי, בדיוק כמוני, בדיוק כמו כל נשמה מישראל.
אז לרחם עליו?
כן, לרחם על איך שהוא נראה, על איך שהוא מתנהג.
הבנתי. תודה הרב.
בשמחה. טוב. וזה עצמו מבחן של אמונה. כן, גם הגויים הם גילוי השם בעולם, גם להבדיל בעלי חיים, גם הצמחים, גם אדומים, אין דבר בעולם שלא גילוי השם. ויש הרבה מדרגות. טוב, כן, בקשר לשאלה של, בנושא של רחמים, אז כמובן, לא רחמים של יופי, אני גדול והוא קטן, אני מסוגל והוא לא מסוגל, אז אני מרחם עליו, אז רחמים מאוד מאוד אובייקטיביים, אז כואב. זה לא רחמים שלי עליו, בתור המוצלח שמרחם על הלא מוצלח. אלא זה רחמים, מציאות של רחמים, על הפער הזה בין הוויכוח לבין הפועל. וזה מבחן האהבה. זה מבחן האהבה עם מבחן האמונה. הרמב"ם כותב, כלל גדול, שאמונה היא לא הנאמר בפה, אלא המצויר בנפש. זאת אומרת, מה שקובע אם אדם מאמין, ואת כמה הוא מאמין, זה לא מה הוא אומר, אלא איך הוא חי. זאת אומרת, נגיד אם אדם טוען שהוא מאמין, אבל הוא חי כל הזמן בחרדה קיומית, אז סימן שהוא לא באמת מאמין, כי אם הוא מאמין שמישהו טוב מנהל את העולם, שהשם אוהב אותו, אז למה הוא בחרדה קיומית? לא מדבר על חרדתיות קלינית שצפל בה. אבל אדם שלא, שחי בצורה כזאת, חסרת ביטחון, אז זה בעיה באמונה, לא בביטחון. או אדם שמשקר, שגונב, אז הוא לא באמת מאמין, לא משנה מה הוא טוען. טוב, אז זה היה דוגמאות שליליות. אז שבאו להמחיש את זה, שמבחן האמונה הוא לא בשכל או לא באמירה, אלא בנפש. אז איך נראית הנפש של האדם שהאמונה שלו היא באמת אמונה אידיאלית, אמונה טהורה, שלמה, מזוקקת. אומר הרב, מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו, הוא אוהב את כל הבריות כולם, בלא שום שיעור כלל. כי הוא יותר ויותר דומה להשם. כמו שטוב השם לכל, כמו שהשם אוהב את כל ברואיו, אז גם הוא אוהב את כל ברואי השם. אז אמרנו, לאהוב זה לא לתת לגיטימציה לחולשות, זה לא לטייח, זה לא להגיד לא נורא, זה נורא, עלול להיות. אבל, בכל מעיינו, הוא בעלייתם, בתיקונם. אז בסדר, לא כולנו במדרגה הזאת, זה ברור. אבל מי שאור האמונה מגלה בטהרתו, השם צריך לשאוף. ככל שהאמונה שלנו תהיה יותר טהורה, יותר פנימית וגם יותר בטוחה, אז גם כשרואים יהודים שהם מתנהגים אחרת, אז נרצה רק שהם יתעלו ויתקנו. וגם איך יתקנו, איך יופיע התיקון שלהם, אז גם זה תלוי במידת האהבה. והדרכים של תיקונם נעשים מלאים מוסר ויושר לפי רוב הופעת האמונה שבליבו. ככל שהאמונה יותר נמצאת בלב, לא רק בידיעה תיאורטית, שצריך להאמין שזה מה שנכון, אלא ככל שגם צריכים יותר לחיות אותה, וזה גם, שאלו קודם, איך מעבירים, זה היה לי בכל ערכי האמונה. ככה מנוסחת מצוות האמונה בתורה, וידעת היום, מה שבותה לבביך. קודם כל יודעים, ואז מביאים את הידיעה אל הלב. זה תהליך. אז ככל שהאמונה יותר מופיעה בלב, אז גם הדרך של התיקון, אז לא רק שרוצים את התיקון של הכל ושל כולם, אז אנחנו גם רוצים שהתיקון הזה יבוא בדרוב. תחזנה עינינו בשבחה לציון ורחמים. אנחנו לא רק רוצים גאולה, רוצים שהגאולה הזאת גם טובה ברחמים. אז גם שורים רשם, מתנהג ברות בצורה מרושעת, אז לא מתפללים שיוכל אותה ונדע מה, שכל כך יצבור לה כאילו תשובה, אלא הדרבה, שיגדל, שיבין. איך מעבירים את הידיעה ללב? שאלה מצוינת. משנים אותה, חוזרים עליה יותר ויותר, וגם מיישמים אותה בחיים, ולאט לאט, יותר ויותר מחבר ללב. זה, הלב משתנה לאט, הידיעה משתנה יותר מהר, והמעשים משתנים יותר מהר. אז אם גם יודעים וגם עושים, אז גם הלב מתפתח בהתאם. נגיד, ככל שלומדים יותר וחיים יותר את הנושא של אהבת ישראל, וככל שיותר מיישמים אותו בפועל, ככל שיותר מתנים, אז גם הידיעה הזאת מגיעה ללב. לא, עכשיו, אני מבין שיש לנו דדליין, זאת אומרת, יש שיעור הבא או באיזשהו שלב? מתי צריך לסיים? אתם יוצאות להפסקה?
בעיקרון השיעור נגמר עכשיו.
אוקיי. אז, מה?
אם יש עוד איזה משהו לסיים, אז כמובן שאפשר, כאילו, אנחנו...
לא, לא, אז בסדר, אז נסיים עכשיו, ויש לנו בכל מקרה עוד, בכל מקרה יש לנו עוד שיעור השבוע, אז אפשר להמשיך את הדפים האלה.
אוקיי, מצוין.
נכון, קבעו לנו זמן למחר. אז...
קבעו לנו זמן למחר, אלא אם כן זו תהיה החלפה, כאילו, עם הרב רונן בעקבות היום, כאילו.
כן, בסדר, אין בעיה. קיצור, איזה שיעור כיפי, אף אחד לא יצא לדבר עם המחנכת, ואף אחד לא הולכה לחבורה, אף אחד לא הגיע באמצע. מצוין. נפגש מחר עוד פעם. עזרת השם, בשמחה. בשמחה, בשורות טובות. רגע,
אני אשאל שאלה, אולי...
כן, בבקשה, בבקשה.
שומעים?
כן.
שומעים?
כן.
סליחה הרב שאני כל פעם שואלת שוב, אבל כאילו, לא יודעת, זה גם אם אתה מאוד רוצה לאהוב איזה, בסופו של דבר יש משהו שכל הזמן כאילו גורם לך, כאילו הריאליות של החיים כזה, בסוף יש המון דברים שהם כאילו, הם מעצבנים, הם...
לא, הדברים שמעצבנים זה לא הריאליות של החיים, זה הקליפה של החיים. הריאליות של החיים זאת האהבה. רק יש לחיים קליפה. כמו לכל דבר טוב. אז צריך להשתדל, לא להשתער תקוע בקליפה הזאת.
אבל איך זה הגיוני שאין בכל הקליפות האלה משהו אמיתי?
יש בזה משהו אמיתי. למה יש קליפה לפרי? כדי לשמור עליו, שציפורים לא יאכלו אותו. אז למה יש קליפה לאישיות שלנו? כדי שלא תיפגע. כמו שהזכירה קודם, יש רשעים שהם מסוכנים לי. אז כדי לא להיפגע, גם את הזכרת שבורות הקודש. מי שהרשעים מסוכנים לו, אז יש לו את הקליפה הזאת של להסתייג מהם ולהתרחק מהם. אבל זה לא המצב האידיאלי. זה לגיטימי בתור מצב ביניים.
אבל אנשים פשוטים, כאילו נגיד אני, אז אפשר לחיות במדרגה כזאת?
לאט לאט, יותר ויותר. עניין של תודעה ושל אימון.
אבל הרב גם קישר את זה לא רק לזה, גם לאמונה. זה אומר שהאמונה היא לא עד הסוף.
לא, בסדר, זה מדרגות, בהופעת האמונה, בלב. יכול שהאמונה היא עד הסוף בעיקרון, בהבנה, אבל עד שהאמונה תחדור ללב, נגיד, לראות בכל יציר נברא את גילוי אור השם, זה מדרגה גבוהה. אבל לאט לאט, זה נהיה יותר ויותר, וזה תלוי בנו.
אז המטרה שלי זה להצליח לחבר גם את האמונה שלי שהיא בשכל, בהבנה, גם ללב,
ככה זה מוגדר בתורה, וידעת היום בשבותה אל לבביך. כן, זאת משימת חיים, לחבר בין השכל לבין הלב. האדם השלם מרגיש את מה שהוא מבין, ומבין את מה שהוא מרגיש.
והקדוש ברוך הוא ברא לנו עוד כלים חוץ מלגרור את עצמנו אחרי המעשים, כאילו לגרור את הלב אחרי המעשים.
אמרנו, זה לא רק המעשים, זה גם הבנה. כשיש גם הבנה וגם מעשים, אז הלב משתנה. אפשר גם באופן ישיר, אפשר להתפלל על זה.
הבנתי. טוב, תודה רב.
כן, סליחה, לשאלה של עסקה בינתיים, אין אדם שלם, אין אדם מושלם, אבל יש אדם שלם. אפשר להיות שלם גם בלי להיות מושלם. שלמות זה לא מושלמות, מושלמות זה מצב בלי חיסרון. שלמות זה מצב שאדם נמצא במקום המיטבי שהוא מסוגל, ושואף לי יותר. יש הבדל בין פחד לבין חשש, לשאלה של ראות הודיה. אני נשאר עד שמיפים אותי. והילד, אל תתביישי, כאילו אם צריך זמן, או צריך להתחיל להכין את הפגישה הבאה, אז פשוט תסגרי. אבל בינתיים... כל פחד, אז פחד מצד אחד זה דבר טבעי. השאלה מה עושים איתו? עצם זה שהפחד מתעורר באופן טבעי, מצוין. אבל עכשיו צריך לזקק את הפחד, שהוא יהיה לא פחד, אלא זהירות. יש הבדל בין זהירות לבין פחד. ההבדל הוא בעיקר מאיפה הם נובעים. פחד נובע מהדמיון, וזהירות נובעת מהשכל. פחד הוא משתק. אל תעשי, אל תעשי זה. נגיד פחד אומר, אל תנגי, יש מלא תאונות דרכים. זהירות אומרת, תנגי בזהירות. אז ככה גם לגבי המצב עכשיו. צריך להיות בזהירות, למלא אחרי כל הוראות, בלי להתחכם. לא צריך לפחד, כזה שהוא מנהל את העולם, הוא עושה את זה טוב, ועזרת השם הכל יהיה בסדר. צריך להתפלל שכל יהיה ברחבים גלויים. כן, יש אנשים שהשכל והלב שלהם מאוד מאוד מחוברים, וגם בזה יש מדרגות לאינסוף. אבל כשאדם נמצא במדרגה שלו, במדרגה המיטבית שהוא מסוגל להיות בה, זה נקרא שלמות. למה זה נקרא שלמות? למרות שיש מדרגות יותר גבוהות, אבל אפשר להיות שלם בכל מדרגה. כי שלם זה להיות איפה שהשם רוצה אותי. איפה השם רוצה אותי? במקום המיטבי שמסוגל להיות בו, בשמחה וטוב לב, ושואף להיות. אז אם אני נמצא במקום הזה, אני שלם. כן, יש הרבה חסרונות לתקן, בסדר, גם. אם יש פחד, אז צריך לברר אותו בשכל. השכל מונע הפחדים. מה מסוכן, כמה מסוכן, מה צריך להיזהר. במיוחד בזה שדברים באמת מאוד מדויקים. טוב, אם לא מצליחים לאהוב מישהו בלב שלם, מה צריך לעשות? לאט לאט. קודם כל צריך לברר למה, מה מפריע לאהוב אותו. ובעיקר על מה בתוכי הוא דורך. כלומר, הרבה פעמים, אם לא אוהבים, אם קשה לאהוב מישהו, זה כי מרגישים מאוימים, כי אני בעצמי לא מתוקן במשהו. כלומר, אם אני רואה מישהו שיש לו חיסרון שאין לי, אז באמת יותר קל להרגיש אליו רחמים ורצון שהוא יתקן, אבל אם אני פוגש אצל מישהו אחר חיסרון שיש לי, זה מפחיד, זה מאיים, ואז מרגישים יותר נתק, כי זה מפחיד. אז צריך לברר איפה אני צריך תיקון, באותו דבר שלא מוצא חן בעיניי אצלו. אז כשאדם באמת שלם במשהו, אז יש לו, אז מסתכלים אחרת. אז באמת, אז בפנים טבעי רוצים לתקן, לא מרגישים שנאה, כי אנחנו לא מנותקים, אנחנו הוויית חיים אחת. להרגיש נתק זה מקטין אותנו כל הזמן, קודם כל. טוב. אז נשוב ונחדש את שידורנו מחר, בעזרת השם. אפשר שחישו גם במיילים, בטלפון. כל טוב.
תודה רבה, הרב.
בשמחה, כל טוב.